ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מתחיל את השיעור בהתנצלות, כי יש פה חדשים גם ישנים, ואני מוכרח, גם הישנים עברנו כמה שבועות של בין הזמנים, אז אנחנו נעשה סדר מחודש בעניין, ואני מקווה שכולם בעזרת השם. שבוע הבא אני מבקש להגיע לפסוק ח' בפרק א'. אני מבקש עכשיו מבוא, הקדמה, פרק א', פסוקים א' עד ז', כל זה צריך להיכנס עכשיו, כדי שבעזרת השם בשבוע הבא אנחנו מתחילים בפרק א', פסוק ח', נושא של מאכלות אסורים, איך שזה יתגלגל שם אצל דניאל. אז כמה מילות הקדמה וסדר למה שעומד לפנינו. קודם כל, יישר כוח שאתם באים לשיעור, כי באמת ספר דניאל זה ספר שלא מרבים לעסוק בו, הוא לא נמצא בתוכנית הלימודים, אף אחד לא לומד אותו, לא בישיבה תיכונית, לא בבית ספר יסודי, ובכלל אני לא יודע אם עוסקים בו. מאחרוני זמננו יש ספרון של הרב מדן על דניאל, וכשרציתי לרכוש אותו אמרו לי שהוא נגמר בהוצאה, אז אני לא כל כך יודע מה המשמעות של זה, אבל מאוד עניין אותי לראות מה הוא אומר על ספר דניאל. אז כפי שאנחנו יודעים, התנ"ך שלנו מורכב משלושה חלקים, תורה, נביאים, כתובים, וספר דניאל נמצא בחלק הכתובים. הוא נמצא בחלק הכתובים למרות ששני החברים הכי טובים שלו מבחינת הזמן נמצאים בנביאים, ושני החברים הכי טובים שלו מבחינת הזמן זה ירמיהו ויחזקאל. דניאל מקדים לירמיהו ויחזקאל, וירמיהו ויחזקאל כולנו יודעים שהם נמצאים בחלק הנביאים, ודניאל, שתכף נעשה סדר בעניין שלו, פעם היה פה לוח, חשבתי על זה שזה היה יכול לעזור לנו, אבל בכל אופן, אז דניאל הוא מבחינה כרונולוגית, אנחנו מחברים אותו לזמן שלפני חורבן בית ראשון, וזה נורא מטעה, כי כשאנחנו מדברים על כתובים, אז אנחנו תמיד מפליגים לבית שני, מגילת אסתר, איכשהו ככה, זה נכנס לנו אי שם במקום הזה, אבל זה לא נכון, זה לא המקום וזה לא העניין. עכשיו, יש דיון בגמרא במסכת בבא בתרא, בברייתא המפורסמת בי"ד עמוד ב', וסדרן של כתובים, איך אנחנו מסדרים, וכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו ספר, נקרא מלשון חכמים מצחף. מצחף מן צדיק ח' פי סופי. עד שסידרו את הספרים בצורה הזאת, לא התעוררה שאלה על סדרן של נביאים או של כתובים. למה? ספרי התנ"ך היו כתובים במגילות, לכל אחד היה ארגז, בתוך הארגז הייתה מגילת ירמיהו, מגילת ישעיהו, מגילת רעשה, מגילת דניאל, אז לא שאלו מהו הסדר. ברגע שאתה עורך ספר עם גיליונות דפוס, וכל דבר צריך להיות על גבי השני, אז מה הסדר? איך פותחים אותו? איך מסתדרים איתו? מה עושים עם העניין הזה? אז הגמרא בבבא בתרא, כשהיא מונה את סדרן של כתובים, אז היא מזכירה את ספר דניאל אחרי מגילת איכה, לפני מגילת אסתר, כך כתוב שם. ואנחנו יודעים שבתנכים השונים, יש לנו היום שני תנכים עיקריים. תנך אחד זה תנך קורן, תנך שני זה תנך ברויר. אחד בנוי לפי המסורה האשכנזית, אחד בנוי לפי המסורה הספרדית, ותנך קורן שבנוי לפי המסורה האשכנזית, אז ספר דניאל נמצא אצלו לפני עזרא ונחמיה, עזרא ונחמיה, והם גומרים שם עם דברי הימים, ובמסורה הספרדית ספר דברי הימים הוא פותח את הכתובים, הוא בכלל סמוך לנביאים, מה שפה נמצא בסוף, פה נמצא בהתחלה, וספר דניאל גם פה נמצא לפני עזרא. במאמר המוסגר, כשהגמרא אומרת זה נפקמינה לכל היושבים פה, שתלמיד חכם צריך להיות בקיא בכ"ד ספרים, הכוונה היא שיש 24 ספרים בתנ"ך, עזרא ונחמיה במספר ספרי התנ"ך נחשבים כספר אחד. ספר אחד, עזרא ונחמיה, הם נחשבים כספר עזרא, רק כספר אחד, ותרי עשר נחשבים כספר אחד, חמש מגילות כחמישה ספרים. זה סך הכל של הדברים שיש לנו מסביב לעניין הזה. אז אנחנו חוזרים ואומרים שספר דניאל נמצא בחלק הכתובים של התנ"ך, למרות שמבחינת האמת ההיסטורית הפשוטה הוא מקביל, והוא חבר טוב של ירמיהו ושל יחזקאל, והוא היה צריך להופיע, בצורה כלשהי דווקא בחלק הנביאים. בכל אופן הוא נמצא בכתובים. הרמב״ם במורה הנבוכים, בחלק השני בפרק מ"ה אומר הרמב״ם, וכן דניאל, יש כאן איזה משפט, זה המשפט שחיפשתי, ולפיכך הסכמת כל האומה לסדר ספר דניאל מכלל כתובים ולא מן הנביאים. זאת אומרת, בגלל הצד ההיסטורי, אם דניאל היה בזמן ירמיהו ויחזקאל, לפי מה שאנחנו תכף נראה, למה הוא מופיע בכתובים? למה הוא לא בנביאים? הוא צריך להיות בנביאים, זה חלקו וזה עניינו. אז אומר הרמב״ם את מה שהוא אומר, אמרתי מורה נבוכים חלק ב' פרק מ"ה, אבל הוא כותב, הביטוי הזה הוא תמיד תופס אותי, ולפיכך הסכמת כל האומה לסדר ספר דניאל מכלל כתובים לא מן הנביאים. הספר דניאל נכנס לנו לכתובים, זאת הסכמת כל האומה, כולה וכולי וכולי. ואנחנו, אם אנחנו מדברים על על המבנה הכרונולוגי, על המיקום של הספר בתנ"ך, אז נגענו בכמה נקודות מאוד מאוד בסיסיות. הפרשנות הקלאסית שאנחנו מכירים אותה בנ"ך, אם זה רד"ק בנביאים ראשונים, אם זה מלבין, אם זה אברבנאל, בספר דניאל יש לאברבנאל חיבור בפני עצמו שנקרא מעייני הישועה, ושם הוא עוסק וזה בנוי לפי תמרים, תמר א', תמר ב', תמר ג' וכו' וכו'. שם הוא עוסק בפירוש לספר דניאל. יש פירוש קדמון מאוד של רב סעדיה גאון, שלא כולו הגיע לפנינו, הרב קפח תרגם אותו מערבית, שהוא גם כן פירוש לספר דניאל. בפרשנות הקלאסית מחזיקים פה, מיכאל מחזיק פה מקראות גדולות, אז אפשר לראות שיש שם, אם תעביר לנו את זה לרגע, יש לנו כמובן רש"י, מצודות, אבן עזרא, מלבי מופיע פה, ובפרשנות הקלאסית והמודרנית, אז יש בסדרה של דעת מקרא דניאל, בסדרה של הרב שטיינזלץ יש לנו גם כן דניאל. הזכרתי כבר שיש חוברת של הרב מידן, איזה בחור בגוש, לא בישיבה אלא באלון שבות, ששמו היה דניאל והוא נהרג באיזשהם נסיבות, אז הרב מידן העביר במשך כמה חודשים שהוא שם אצל הוריו בבית, אז יש גם פרשנות שלו על דניאל. זה הדברים המוכרים והידועים. איך בנוי הספר הזה שנמצא לפנינו? מה בדיוק יש בו? יש בו 12 פרקים. בספר דניאל יש 12 פרקים. החלק הראשון, במקרה זה גם מתחלק בצורה זהה, אבל החלק הראשון, לפני החלק הראשון, אנחנו צריכים להבין במה דניאל מיוחד. למה זה ספר מיוחד? אנחנו לומדים אחר הצהריים עם החבורה הצעירה, כמובן שכולם מוזמנים להצטרף, לומדים ספר יונה. ספר יונה מוגדר כספר הקצר ביותר בספרי הנבואה. זה מסתדר לכם?
עובדיה.
מה?
עובדיה.
עובדיה. למה עובדיה? למה אתה אומר עובדיה?
פרק אחד.
פעם תלמידה באה להתקבל למכללה, ומודחי בויר שאל אותה מה כתוב בפרק ב' בספר עובדיה. אז זה היה לא נעים. מי שהכיר את הרב מודחי בויר יודע שזה היה לא נעים להיבחן אצלו בכלל. זאת אומרת, היית צריך לדעת. ואם לא, זה היה לא נעים. אז, אבל עדיין אני חלוק על חנוך, ואני אומר שלמרות שביונה יש ארבעה פרקים, הנבואה של יונה, יונה זה הנביא הקצר ביותר שיכול להיות. למה? במלאכים מופיע משהו אחד שהוא אומר, נכון, זה האזכור הנוסף של יונה בן אמיתי. אבל למה זו הנבואה הקצרה ביותר? כי כל ספר יונה זה סיפור. יש פסוק אחד של נבואה. קום, לך אל נינווה, והוקרא אליי את הקריאה אשר אנוכי דבר אליך. זה כל הנבואה. זה שהדג בלה אותו והוא יצא, והאנשים, זה הכל, זה סיפור, זה לא נבואה. זה סיפור של דברים. הדבר המיוחד בספר דניאל הוא ספר ביוגרפיה. דניאל לא נשלח למסור איזושהי נבואה למישהו. אין פה איזה מסר שהקדוש ברוך הוא מבקש להעביר. יש פה איזה חינוך, יש פה איזה עניין מיוחד. זה ספר, אם מותר להגדיר את ספרי הנבואה ככה, ובזה הוא חריג מכל ספרי הנבואה. אין ספרי נבואה כאלה. ישעיהו נשלח להגיד דברים לעם ישראל, ירמיהו נשלח להגיד דברים לעם ישראל, יהושע, כמובן, כל הספרים כולם, וגם בגילת אסתר זה איזה מסר שנאמר לעם ישראל, וכאן יש לנו ספר שהנביא דניאל מדבר על עצמו, על מה שעבר עליו, על מה שהתרחש איתו, אבל זה לא נבואה שנמסרה להגיד אותה לאנשים. אין פה שום נבואה שנמסר לומר אותה לאנשים. זה הנקודה, מה? איך אני רואה? שזה אנחנו באים ללמוד. למה זה נכנס לתנ"ך? מה זה? זה מסר לדניאל מה הולך להיות. זה לא נאמר לו שהוא צריך, הוא ראה מראות, הוא ראה כל מיני דברים, נדבר עליהם, נגיע לזה, אבל לא נאמר דבר על ישראל, תאסוף את העם לשערי ירושלים, תגיד להם כך, תגיד להם אחרת. אין דברים כאלה בספר דניאל. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, הוא ספר הנבואה היחיד שחלקו בעברית וחלקו בארמית, ואם תקשו עליי גם בעזרא ונחמיה יש, אז כל מי שלמד יודע ולמדנו פה על השולחן הזה אפילו, שבעזרא ונחמיה הדברים שהם בארמית זה מסמכים רשמיים של המלכות, זה לא דברים של עזרא ונחמיה, אלא כשיש את הצהרת כורש והיא נאמרת בעברית, מספרים לנו בפרק ב' מה כתוב בגנזך המלך, ושם שמעו את הדבר הזה בארמית בשפה שאותה הם הכירו ואותה הם ידעו. אז א', דניאל, אמרנו, המיוחד שהוא נמצא בכתובים, לא נמצא בנביאים. המיוחד, יש פה גם פסוקים בארמית וגם העברית קשה, זה לא עברית רגילה של דברי נבואה. ג', זה דברים שהנביא מדבר על עצמו. זאת אומרת, אלה שלושת נקודות הייחוד שמייחדות, מאפיינות את ספר דניאל. ראינו את הרמב״ם במורה, הביטוי המיוחד הזה, תזכרו את זה, הסכמת כל האומה, כאילו ששאלו מישהו, אבל בזה דרך אגב, בזה מסביר לנו איזה דבר נפלא, שלחה אסתר לחכמים כתבו לי לדורות. אסתר מבקשת להיכנס לתנ"ך. הגמרא ביומא מדברת על זה, הגמרא במגילה מדברת על זה. שלחה אסתר לחכמים כתבו לי לדורות. זאת אומרת שהייתה איזו מערכת שהחליטה מה מכניסים ומה לא, ואסתר לפני שסוגרים את הדלת היא נכנסה. כבר לא רצו, אמרו, לא כתבתי לך שלשים, את מופיעה בתורה, את מופיעה בנביאים, מה צריך גם בכתובים להכניס את מגילת אסתר? והיא נכנסה, מגילת אסתר היא חלק מכתבי הקודש. הגמרא בשבת, כולם יודעים, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, ביקשו לגנוז ספר יחזקאל שדבריו סותרים לדברי תורה. זאת אומרת, הייתה מערכת שהחליטה מה מכניסים ומה לא מכניסים. כל דבר הוא, ויש לנו גם ספרים חיצוניים. זאת אומרת, לדוגמה, מה הדבר הכי מוכר שכולכם מכירים מספרים חיצוניים?
ספר חנוך.
מה?
ספר חנוך. עזבים, יובלים.
מאיפה פה מישהו מכיר את זה? רגע, מאיפה? התחלת עם ספר חנוך, בוא נטפל בך כמו שצריך. מי פה מכיר את ספר חנוך? מתי נפגשת בו? ישבת עם החברותא שלך שם בשיעור שמש ללמוד ספר חנוך? תעסקו קודם בספרים הפנימיים, אחרי זה בספרים החיצוניים. אבל מה הדבר שאנחנו מכירים הכי הרבה מספרים חיצוניים? לפחות האשכנזים פה.
ספר יובלים.
מה?
ספרי יובלים. או מכבים.
אני מדבר על משהו שאנחנו נפגשים בו. מראה כהן. תפיות מראה כהן אתם מכירים? ובכן מה נהדר היה מראה כהן. מה המקור של זה? בן סירה. זה מופיע לו בן סירה. זה המקור של הדבר הזה. שזה כהן. מה? לא הבנתי. בגמרא. כן. והגמרא, שיחות מפורסמות של הרב הדרי. הגמרא בבבא קמא, כדאית הביקרה. מתכוונים לבן סירה וכתוב כדאית הביקרה. כאילו שזה מופיע בתנ"ך, כדאית הביקרה, ומתכוונים לבן סירה. עכשיו, לא התכוונתי, איך לא הזכרת את ספר טוביה? קצת לתת כבוד הרב? אז לא התכוונתי שמות של ספרים, אלא מה הדבר שאנחנו... יש גם ספר טוביה, אחד הספרים הקיצוניים.
זה כך ב'?
מה זה?
זה כך ב'?
אני לא מספיק בקיא בקיא אחד.
רגע,
זה כך
ב', זה דיין
רבנו. בסדר. אני רק יכול להגיד לך שרב אביגדור שאל אותי פעם, הוא אמר לי, יש לי קושייה למר. הוא אומר, שנינו נקראים על שמות משה רבינו. טוביה זה שם של משה רבינו, ואביגדור זה שם של משה רבינו. הוא אומר, אבל דבר אחד אני לא מבין. למה בכל הקינות של תשעה באב, כשמדברים על משה רבינו, הוא נקרא אביגדור, ובכל פיוטי הושענו, כשמדברים על משה רבינו, הוא נקרא טוביה? אז אמרתי לו, בסדר, שאלה של רב אביגדור. בכל מקרה, אז יש לנו דברים מהספרים החיצוניים, ופה דניאל הוא כמובן חלק מתוך כל העניין הזה, והחלק הראשון של הספר שאליו אנחנו נכנסים ובו אנחנו מתחילים זה סיפורי מעשים ואירועים שקרו לדניאל וחבריו כשהם היו במקום שהם היו, ולאחר מכן מה שאבשלום הזכיר קודם, ספר החזיונות, כל מיני דברים שאירו לדניאל, שזה מפרקים מזין עד י"ב. עכשיו, אנחנו מדברים כל הזמן על דניאל. מי זה האיש הזה? מה עניינו? מה חלקו ומה בדיוק קורה? אם תקתחו את הספר, אז נוכל לראות שניים, שלושה פרטים מאוד מעניינים. אמרתי שאנחנו היום נסיים בפרק א' פסוק ז', ובעזרת השם שבוע הבא נתחיל ח', ואנחנו נכנסים לכל העניינים כולם. שימו לב בפרק א' לפסוק ד', ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. אבל כתוב גם משהו בפסוק ג', להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטני. מה זאת אומרת? איך מגיעים ילדים יהודיים לבבל? מה זה הסיפור הזה של דניאל, חנניה, מישאל ועזריה? מה זה הדבר הזה, ילדים שנתאר לעצמנו שהיום יבואו לישיבת הכותל, לוקחים פה ארבעה תלמידים, שמים אותם עכשיו באנטרטיקה? מאיפה זה הגיע? אתה אומר, זה מעניין. יכול להיות שזה טוב, אתה אומר. צריך להוציא אותם מרשימות.
אבל עכשיו אתה מבידוד שהם ילמדו תורה לבד.
צריך להוציא אותם מרשימות של משרד הדתות, שהם לא יופיעו בביקורת. אז מה אפשר שלוקחים ארבעה ילדים, מה זה, מי זה, למה צריך את כל הדבר הזה, מאיפה זה הגיע אלינו הסיפור הזה? לוקחים ארבעה ילדים, מלך בבל לוקח אותם, שם אותם בבבל, וכל ההסתמכות שיש לנו מסביב לעניינים הללו. אז כמה עניינים בדבר הזה. אם אנחנו מכירים את התרבות של העולם הקדום, שבו מתרחש הסיפור הזה, הייתה מציאות שנסיכים ובני אצולה של מדינות שכבשו אותם היו נלקחים לחצר המלכות כדי לחנך אותם וגם כדי להחזיק אותם כערבון שלא יהיה מרידות, כדי שהם יהיו נאמנים לשלטון החדש. זה איזשהו חינוך מחדש כזה שמבקשים לעשות אותם, ו יש תעודות קדומות שמעידות על הדברים הללו בכל מיני עניינים ובכל מיני דברים. מה שקורה כאן זה דבר כזה. אם אני מנסה לרגע, אז דיברנו בהתחלה על היחס בנביאים וכתובים עם הרמב״ם וכו' וכו'. בוא ננסה להבין לרגע מה קורה בעולם. זאת אומרת, כולנו יודעים מתי נחרב בית ראשון. כולם יודעים שב... 3338 שלח מעל פניי ויצר, זה הסימן הנקוד בידינו. 420 שנה אחרי בניין הבית, הבית נחרב ועם ישראל יוצא לגלות בבל. ירמיהו אמר במלות, ירמיהו כפתת, במלות לבבל 70 שנה, ויפקוד עליכם בהצהרת כורש. בפועל הצהרת כורש היא 58 שנים אחרי חורבן בית ראשון, ואז במשך 12 שנים עסוקים בבניין בית שני. כשנגמרים ה-70 שנה, עומד בית שני על תילו. עד כאן שאלות, הערות, דברים שאנחנו מרבים לדבר בהם כדי שבאמת נקלוט ונכיר אותם וכו' וכו'. עכשיו, האם חורבן בית ראשון הוא האירוע הטראומטי היחיד שעם ישראל חווה עד חורבנו? התשובה היא לא, כי מתרחשים, מתבצעים שני תהליכים נוספים לפני חורבן בית ראשון. והתהליכים הללו, יש לנו גם תיארוך שלהם. הדבר הראשון, ש-11 שנים לפני חורבן הבית, 11 שנים לפני חורבן הבית, הווה אומר 3327 לבריאת העולם, לוקחים הבבלים את החרש והמסגר, את כל החשובים שהיו פה, ומי ביניהם, איזה דמות מאוד מפורסמת נמצאת ביניהם? נכון, מרדכי, אשר הוגלה בירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. בקיצור, אנחנו לא בפורים עכשיו, אבל 11 שנים לפני חורבן בית ראשון מגלים את החרש והמסגר, מגלים את מרדכי, מרדכי הוא מבין הגולים, וכל אלה מגיעים עם יחוניה מלך יהודה, הם גולים לבבל. זה 11 שנים מרוקנים מתוכן את כל המקום הזה. יש ירושלים, יש בית מקדש, אבל כל האנשים המשמעותיים, חרש ומסגר, זה ביטוי לשכבה הגבוהה, לשכבה העליונה של האנשים הרוחניים, המרכזיים, המשמעותיים. לוקחים אותם, את כל האנשים האלה לוקחים, משאירים פה את גלת הארץ, ויש לזה השפעות כלכליות ורוחניות, ובכל העסק הזה עומד על קירי תרנגולת. אבל דבר הרבה הרבה יותר משמעותי מתרחש, דבר הרבה יותר משמעותי מתרחש, כמובן אני מדבר רק על מלכות יהודה. מה קורה במלכות ישראל 110 שנים לפני החורבן? מה קורה 110 שנים לפני חורבן בית ראשון? מה קורה במלכות ישראל? גלות עשרת השבטים. אשור מגילה את עשרת השבטים מארץ ישראל. נשארים פה רק בנימין ויהודה. הכל מאוד מצומצם, מאוד קטן. ו-11 שנים לפני החורבן קורה מה שקורה. 18 שנים לפני החורבן לוקחים את דניאל וחבריו. נסתכל. חורבן בית ראשון, תאריך ברזל אצלנו. 9 באב, היינו לא מזמן, היינו ב-9 באב. אז זה חורבן בית ראשון. 11 שנים לפני החורבן הזה, גלות החרש והמסגר, אמרתם מאוד יפה, מרדכי וכל החבורה הזאת שקשורה למגילת אסתר. 18 שנים לפני חורבן בית ראשון, זה דניאל וחבריו. דניאל וחבריו מוגלים לבבל. ואתם יודעים מה זה אומר? שהם היהודים הראשונים שיוצאים לגלות. את עשרת השבטים לקחו מאיתם, אנחנו לא יודעים איפה הם, מעבר לנהר סמבטיון. יחזרו, לא יחזרו, המשנה בתחילת פרק חלק, אני מניח שכולם מכירים אותה ויודעים מה המשמעות שלה ומה העניין. אבל גולים, כגולים, עכשיו כל אחד מאיתנו, אם כל אחד ידבר פה עם הסבא שלו או הסבא רבא שלו וכו', יגיד, אני הייתי בגלות אלג'יר, אני הייתי בגלות ברלין, אני הייתי בגלות ורשה, אני הייתי בגלות סנה, אני הייתי בגלות, זה כל אחד היה בגלות. אבל מי הגולים הראשונים? הגולים הראשונים, וזה מסביר לנו את תחילת פרק א' בדניאל, מה פתאום מדברים על אוכל, ואם מותר לאכול, אסור לאכול. היום זה דבר מאוד פשוט, רבני צוהר שולחים בשולחים לטבות הדואר של כל עם ישראל בתחילת הקיץ, מדריך למטייל הישראלי בחול. יש מדריך כזה. מה? זה לא מגיע לנברסל? כנראה תבדוק את הרקע הסוציו-אוקיונומי שם, כנראה לא חושדים שם באנשים שהם נוסעים לחול. אבל אפילו סביב השולחן הזה יש כמה אנשים שעוד טעמו את נטבג או יטעמו אותו. אני לא בטוח שזה הדבר שהייתי ממליץ עליו, אבל זה המצב. אז בכל מקרה, כל אחד יודע מה צריך לעשות. מותר לאכול פת גויים, פירות, חלב עקום, כל הדברים הללו. מגיעים ילדים, אין גלות, אף אחד לא יודע איך מתנהגים בה. לוקחים 4 ילדים מארץ ישראל ומעבירים אותם לבבל, שם הם נמצאים וכולי. עכשיו, למה הדבר הזה התרחש? מה קרה פה מסביב לעניין הזה? זה עונש שמי שמקבל אותו זה מלך צדיק מאוד מאוד מאוד. אחד המלכים הצדיקים ביותר מבין מלכי יהודה היה חזקיהו. הוא בן של אחז. אחז היה רשע גדול מאוד, וחזקיהו בנו היה צדיק. ועד כדי כך הוא היה צדיק, שאחרי שאשור מטילים את 10 השבטים, הם מבקשים לכבוש גם את ירושלים. וחזקיהו, בכוח תפילותיו ובכוח מעשיו הטובים, גורם לכך ש180,000 חיילי אשור מתים בלילה אחד. והלילה הזה הוא ליל הפסח, ובו הם מתים והם לא מצליחים להגיע לירושלים. ולפלאות, תגיד מלך כזה צדיק, למה נגזרה עליו גזרה? אבל הוא הולך להילחם עם בבל ולא שואל את פי השם. לא שואל לו את הנביא ולא שואל את פי השם. אני לא נכנס איתכם כרגע, אני מוכן להיכנס לזה, זה לא הנושא שלנו, על מערכת הקשר בין המלך והנביא, בין חזקיהו לישעיהו. מי יבוא אצל מי ומה יהיה ואיך יהיה וכולי וכולי. והדבר הזה מביא לאסון. והדבר הזה, מכיוון שחזקיהו משתף, נלחם בבבל, למרות שהוא לא מתבקש לזה והוא לא צריך לעשות את זה, אבל יש לו איזו תחושה, אם הצלחתי עם אשור אני גם אצליח עם בבל. זה מתאר לנו קצת את המצב העולמי סביב הדברים הללו. מורנו הרב הדר השריש בנו הרבה מאוד שאי אפשר ללמוד ספר בתנך אם אתה לא שולט היטב בזמן ובמקום. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נלך פה לבית המדרש ונשאל מישהו מתי היה ספר דניאל, סביר להניח שיגידו לנו קרוב לעזרא ונחמיה, מגילת אסתר, משהו כאין זה וכו'. וראינו בתחילת השיעור שזה דברי הבל ושטות. דניאל קשור לירמיהו ויחזקאל. אלה, זה החברים שלו, שם הוא נמצא. חייבים להבין מה קורה בעולם. אשור היא אימפריה, אבל היא מוכרעת. בבל מתחילה לעלות, נבוכדנצר מתחיל. זוכר מישהו מתי נבוכדנצר מתחיל למלוך? 18 שנים לפני חורבן הבית. 18 שנים לפני חורבן הבית, כמדומני. ואז הוא מתחיל, למלוך. אתה בודק בניירות שלך, גם אני אבדוק בניירות שלי. כן, אז אני מאשר את מה שאמרתי. אז נבוכדנצר מתחיל למלוך 18 שנים לפני חורבן הבית. וחזקיהו יש לו איזו תחושה שכמו שגמרנו עם אשור, אנחנו גם יכולים לגמור עם בבל. וזה לא עובד ככה, כי לקדוש ברוך הוא יש תוכנית. עם ישראל צריך להגיע לגלות בבבל אחרי חורבן בית ראשון. לא גומרים כל כך מהר עם בבל. והוא מקבל עונש, והעונש שהוא מקבל אנחנו יכולים להתבונן בו בכמה וכמה מקומות. תפתחו לרגע במלכים ב' פרק י"ח. אני התנצלתי בתחילת השיעור, אני אומר, אנחנו דוחסים המון מידע, כי יושבים פה כמה יהודים. אנחנו סיימנו עזרא ונחמיה 3 שיעורים לפני סוף הזמן, בזמן קיץ, ולא רצינו להתבטל. אז אמרנו, קיבלנו החלטה שנכנסים לדבר הזה, והתחלנו. ואני מרגיש לך בין הקף והקלע, שמצד אחד אני צריך לומר דברים חדשים, מצד שני יש אנשים שמתחילים איתנו היום. לכן אמרתי שהיום נגיע לדניאל א' פרק ז', ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו מתחילים פרק ח, אבל אנחנו צריכים להיות בעניין כדי שנבין, כדי שנבין בדיוק מה בדיוק קורה, איך העסק הזה מתרחש. אז אנחנו במלאכים ב', אנחנו במלאכים ב' פרק י' ח', ותראו שם את הדברים המוכרים והידועים. שמע כי נשא לחיש, שם הם מתים כל החבורה הזאת, ואז אומרים לו, טוב, יש פה כמובן את ההבטחה, לכן אני קורא בפרק י"ט פסוק למד ב', לכן כה אמר השם אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמן המגן, בדרך אשר יבוא בה ישוב אל העיר הזאת לא יבוא נאום השם, וגנותי על העיר הזאת להושיעה. איפה זה כתוב בירושלים? אתם לא יוצאים לדייטים, אתם לא בעניינים. שאלתי איפה זה כתוב בגנותי, כנראה שהוא כן יוצא. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, זה כתוב בדוידקה, על הדוידקה כתוב וגנותי על העיר הזאת להושיעה. מה זה הדוידקה? היה יהודי בשם דוד ליבוביץ' שעבד בתעשייה הצבאית, והוא ידע שאין נשק ואין שום דבר, אבל לעשות רעש יהודים, אז הוא ייצר פצצות רעש, ודרך זה כבשו את צפת בפסח, ודרך זה עשו פה בירושלים. ובירושלים היה הדוד כזה, הדבר מפורסם, ששינו שם את כל מרכז העיר, אז פירקו את כל האבנים והעבירו אותם ימינה, אבל עדיין זה עומד שם, ושם כתוב, וגנותי על העיר הזאת להושיעה, ויש שם דוד כזה. יש שם את הדבר הזה ואת העניין הזה. ותראו, את כל זה אני רוצה כדי להביא אתכם לפרק ח, פסוק י' ח'. ואז אנחנו התחברנו לדניאל, אנחנו כבר לא מדברים באוויר. ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד, ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. אומרים את זה לישעיהו, אומרים את זה כ-150 שנה לפני שכל הסיפור הזה בכלל מתרחש. אומרים שחלק מהעניין הזה, תראו, ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, זה מרתק, לא יודע אם עסקתם בזה פעם, מערכת בין מלך לנביא, ישעיהו וחזקיהו, מי יבוא אצל מי ומי יעשה ואיך יעשה ומה יהיה וכך יהיה, זה משהו מרתק בפני עצמו. ושמע דבר השם, הנה ימים באים ונישא כל אשר בביתך ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה, לא יוותר דבר, אמר השם. כולם ילכו לבבל, אבל חזקיהו מנסה לעשות את זה, הוא מנסה להילחם איתם, וכולם אומרים, מה אתה נלחם איתם? אתה צריך ללכת לשם. זה חלק מהתוכנית האלוקית שעם ישראל צריך ללכת לגלות בבל. ואז אז, אתה לא עושה את זה? ומבניך אשר יצאו ממך, אשר תוליד, ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. ויאמר חזקיהו לישעיהו, טוב בר השם אשר דיברת, הלא יהיה אמת בימי, לא יהיה, הרי הוא היה חולה, הוסיפו לו 15 שנה. זה דברים מאוד מאוד מפורסמים וידועים. יש מה שזה מופלא מאוד על הרב מלצר. הרב מלצר היה בן של רבי יוסף זלמן, והוא היה הרב בפרדס חנה וברחובות, והוא היה פשוט לפני שבוע היה היורצייט שלו. הוא חותנו של הרב עמיטל. זאת אומרת, תיבדל לחיים ארוכים אשתו של הרב עמיטל, מרים היא ביתו של הרב מלצר הזה, שהוא היה רב של פרדס חנה. יש, מה? כן, צבי יהודה מלצר. והוא נסע פעם באיזה עניין לירושלים, הגיע לירושלים והשתזו אותו, היה לו איזה מחושים בלב, ותוך 24 שעות ארבעה אנשים שהיו בחדר איתו נפטרו. שבזאת הבית חולים, נפטרו ארבעה אנשים. הוא נכנס ללחץ נוראי, והוא ביקש שרב אריה לוין יבוא אליו. ורבי הלווין בא אליו, הוא נפטר לפני 50 שנה, איזה סיפור שלפני 60 שנה, 65 שנה, הוא ביקש שרבי הלווין יבוא אליו, הוא אמר לו, תשמע, אני הרגשתי לא טוב, השפזו אותי פה בחדר, שלושה, ארבעה אנשים מתו תוך 24 שעות, מה יהיה איתי, מה הולך להיות פה בתוך כל הסיפור? אז הוא אמר לו, נעשה גורל הגרע. ועשו גורל הגרע, ויצא הפסוק הזה כשישעיהו מתפלל על חזקיהו ואומר לו שיוסיפו לו 15 שנה. וכך אבא 15 שנה אחרי הסיפור הזה, צבי יהודה מלצר נפטר. עכשיו, זה סיפור שמספרים הילדים שלו, זה לא, אני לא יודע מה, כל מיני דברים שלא שמענו ולא ראינו. אז פה, זאת אומרת, ישעיהו מתפלל על חזקיהו והוסיפו לו, הוא סובב את פניו אל הקיר וכולו, הוסיפו לו את השנים הללו, אבל כבר פה אומרים שיהיה כזה דבר שילכו ומלך בבל ויגיעו נערים ויגיעו כל מיני דברים, וזה מה שיקרה ומה שיהיה, וזה באמת מה שהיה. עד כאן שאלות, הערות. יש לנו עוד 6 דקות שאני רוצה להספיק בהם נושא אחד משמעותי ולקרוא את הפסוקים. אמרנו בתחילת השיעור, אנחנו רוצים להגיע לאן שנגיע, ובעזרת השם בשבוע הבא ממשיכים. שאלות, הערות, דברים לא ברורים, הכל בסדר? ממשיכים הלאה. הדבר הבעייתי ביותר בספר דניאל זו הכותרת. הפסוק הראשון בלתי ניתן להבנה קונבנציונלית. אי אפשר להבין אותו. ולמה אי אפשר להבין אותו? כי בוא נקרא אותו ונראה מה כתוב בו. בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצור עליה. הרב שטרן שלידה, אם יש שם בדיחות טובות, תגידו בכל רם שנשמע. אתה יושב פה ליד שני יהודים חשובים, מימינך כהן, משמאלך גולנשיק, זה הכל. אז פה יש חובת נוכחות וחובת הבאת תנ"ך. אלה שתי החובות שיש. אנחנו זוכים השנה בישיבה למתנה לא רגילה. הרב יעקב שטרן, רם חשוב בישיבת בני עקיבא נתניה, הוא בשבתון, הוא לא נוסע לקיימברידג', הוא לא נוסע לניו יורק, הוא לא חורש את המדבר הבהאי, אני לא יודע באיזשהו מקום, הוא בא ללמוד תורה בישיבת הכותל. רבותיי, זה דבר שראוי להערכה. בנוסף, 3 מבוגרי הישיבה יצאו לפנסיה, הרב ישראל ויינשטוק יושב פה, הרב יששכר וסרלוף, 20 ומשהו שנים, ראש הישיבה התיכונית בכוכב השחר, יצא לפנסיה, קבע את משכנו בו, הרב שמואל דרייליך, היה סגן אלוף בחיל האוויר, במחזור הראשון של הישיבה, בא, חזר לפה לזה, יושב פה. רבותיי, זה משהו שאנשים, אני כבר גם עוד מעט קורא לפנסיה, אבל אתם צעירים, תדעו לכם, זה... לי זה עושה את היום כשאני בא לדבר הזה. זה מראה מה הערכה של תורה. זה מראה מה הערך של תורה, מה המקום שהיא תופסת. אני חושב זה צריך לתת לחבר'ה צעירים כוחות, חבל על הזמן. זה משהו מיוחד במינו, ובדיוק ככה התברכנו, ויכול להיות שעוד יהודי שהוא צעיר יותר, אבל הוא גם רם בוגר הישיבה, שהוא במכון לב, גם הוא, הרב אלי פרידמן, יכול להיות שגם הוא בשבתון, והוא גם רוצה לבוא. פשוט משהו שמחמם את הלב. אז הכותרת פה לא ברורה. הכותרת פה לא ברורה. ולמה הכותרת היא לא ברורה? הכותרת לא ברורה בגלל פסוק אחד. תפתחו לרגע בירמיהו פרק חפאי פסוק א', אנחנו מתעכבים על הנקודה הזאת, קוראים את הפסוקים ומסיימים את השיעור. תפתחו בטובכם בירמיהו פרק חפאי. עכשיו, בדרך כלל אני בא עם דף מקורות לשיעור וכו', אבל היום, בגלל שעשינו את מה שעשינו, אז לא היה שייך. יש לכם ירמיהו חפאי פסוק א'. הדבר אשר היה על ירמיהו, על כל עם יהודה, בשנה הרביעית ליהויקים בן יושיהו, מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכד רצר מלך בבל. זאת אומרת שהשנה הראשונה של נבוכדנצר, שאמרנו שזה 18 שנה לפני חורבן בית ראשון, היא השנה הרביעית של יהויקים. עד כאן הכל ברור? לא הזכרתי בכלל את מלכי יהודה האחרונים ש... שזה יהויקים, יהויכים, יהויחס וצדקיהו שהיה המלך האחרון. אם הפסוק בירמיהו נכון, אז מה זה בשנת שלוש למלכות יהויקים? מה כתוב שם? באיזה שנה למלכות יהויקים? מה? שנה רביעית. אז איך יכול להיות שבשנת שלוש למלכות יהויקים בא נבוכדנצח מלך בבל ירושלים והיה צור עליה? הוא עוד לא מלך בכלל. מה?
השלישית למרד.
השלישית למרד. אתה לא צריך כבר לגלות את הכל ולהוציא את כל המתח פה מהשפיל. אני פוסה פה כל מיני זה כדי להשאיר את כולם ערים אחרי ארוחת צהריים כזאת דשנה באמצע השלב שטונדה ואתה כבר נותן את התשובות. מה הולך פה? למי שלא מבין מרוקאית, שלב שטונדה זה מנוחת צהריים. שלב שטונדה. כן, וזה גם מפורש בנביא, כתוב בשתיים יחסי פניו. אז כאילו אי אפשר אחר. אז בקיצור, איך הדבר הזה, בסוף הרב שטרן יגיד, באתי פה לשבתון, אני צריך את השיעורים של הרבנים הרציניים פה, יש פה ליצים, עושים פה ליצנות, זה לא לומדים פה ככה. אז בקיצור, איך יכול להיות שבשנת שלוש ליהויקים, נבוכדנצר שנה לפני שהוא נהיה מלך, הוא בא לעשות מצור על ירושלים? לא מסתדר, הפסוק הזה בירמיהו לא זה. לכן, אמר כבר ידידינו היקר אילל שיחיה, שהכוונה היא לשנה, לשנה שהוא מרד. זאת אומרת, הוא מרד, זה מה שמופיע בשנת שלוש למורדו. הוא מרד הוא מרד בבבל, הוא מרד במה שהוא עשה, ואז נבוכדנצר בא לטפל בו. זה לא שנת שלוש למלכות שלו, אלא זה שנת שלוש למרד שלו. וממילא שזה, זה כבר מתאים לנבוכדנצר. כן.
מה שמוזר לי פה זה, אני יודע זה נראה דקדקי, אבל כתוב פה לנבוכדרצר, ואין אפילו עניין של כלי בכתיב פה. אז למה...
זה אותו דבר. זה כל הפרשנים מהירים. נבוכדנצר ונבוכדרצר, זה בספר... אמרתי את זה גם פעם, אני לא רוצה עכשיו להתבלבל, בספר ירמיהו הכל מופיע ככה, מקומות אחרים ככה, זה אותו דבר. אז...
לא
מתחיל
להגיד שהוא היה
אחד
צבא או משהו? כמו נספטיאנו, שבא בהתחלה,
לא, אבל זה... לא, כתוב פה מלכות... מה? שנבוכדנצר היה?
כן.
אבל כתוב מלך בבל. כתוב לו שהוא נהיה מלך.
בתור מלך בבל.
לא, אז בקיצור, זה חייבים... חייבים להסביר את זה, כי אחרת הדבר הזה לא מובן. עכשיו בואו נרוץ, אנחנו כבר באיחור של שתי דקות. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוקים. לעולם כשאנחנו נפגשים בגלות ובגאולה, זה הולך עם כלים מבית המקדש. עזרה בשיבת ציון, מיד בתחילת פרק א' יש אזכור של כלים שחוזרים מהגלות, ואנחנו מכירים את מה שיש בקשת טיטוס, את הציור של המנורה, כל הכלים, הקדוש ברוך הוא כאילו מסיע את עצמו מבית המקדש. מה זה הכלים? הכלים הללו זה הכלים של ריבונו של עולם. הוא מסיע את עצמו מהמקדש והוא מחזיר את עצמו. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוקים ויביאם ארץ שנער, שנער זה בבל, בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסב, כאילו הרס"פ, מפקד פלוגת מפקדה, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטנים, ביטוי לאנשים חשובים, ילדים אשר אין בהם כל מום. אני אומר, אני מתבייש להזכיר את זה, ובטח בבית המדרש, אבל בוא נחשוב על מה שהיה לפני 75 שנה, האם גם לא ניסו לקחת ילדים, לעשות איתם כל מיני דברים. זאת אומרת, זה כל מיני רעיונות הזויים, אבל יש פה איזשהו עניין, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, והפרשנים מסבירים, אתם יודעים מה זה משכילים בכל חוכמה? השפה הכסדית הייתה שפה קשה מאוד ללימוד, ורצו שהם ילמדו כסדית, כדי שהם יכירו את כל מערכות השלטון של בבל. אז היה צריך לקחת ילדים מוכשרים, ויודעי דת ומביני מדע, איזה ביטויים, יודעי דת, מביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. מה זאת אומרת, הכוח בהם לעמוד בהיכל המלך? יסבירו הפרשנים, לא נתנו להם לצאת להתפנות. אז הם היו צריכים כוח להחזיק בהיכל המלך. היו צריכים כוחות מיוחדים להיות שם, וללמדם ספר ולשון כסדים, וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך, ומיין משתב ולגדלם שנים שלוש, ומקצתם יעמדו לפני המלך. זאת אומרת, היה להם אוכל, בשר, את המשקה שלו, והמלך אמר שצריך זמן, וכדי שיהיה להם זמן, הם צריכים לעשות טירונות של שלוש שנים, להיות שם, להפוך להיות חלק מהאומה הבבלית והכסדית, והיו בהם מבני יהודה. היו בהם מבני יהודה, אז זה מתאים. דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. וישם להם שר הסריסים שמות. וישם לדניאל בל שצר. מה משמעות המילה בל בבבלית? אל. ולמה דווקא דניאל קיבל את השם הזה? כי הוא הכי חשוב, וגם בשם שלו דניאל. יש בשם שלו את הדבר הזה. אז הוא מקבל את השם החשוב ביותר. ולחנניה שדרך. כל אחד שומע פה את ה... את ה... את השמות הללו שיש בהם כל מיני רמזים. ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. זאת אומרת, העבד של האליל נבו נגו וכולי וכולי. ומכיוון שדניאל היה הבולט, הוא קיבל את השם המשמעותי ביותר. סיכמנו, דיברנו היום על מקומו של ספר דניאל במערכת הכתובים של התנ"ך. אמרנו שמבחינה כרונולוגית הוא היה צריך להיות בנביאים ולא בכתובים, ולימד אותנו הרמב״ם במורה הנבוכים הסכמת כל האומה שדניאל הוא מן הכתובים, ובעזרת השם נראה למה. אמרנו, הוא מיוחד בארמית שבו, הוא מיוחד בזה שאין פה נבואות שאמורות לעבור, אלא זה איזושהי ביוגרפיה אישית, איזה סיפור אישי מיוחד של ה... של, של האיש הזה, של האדם הזה. ניסינו להבין את הרקע גם מבחינת התקופה וגם מבחינת הנבואה של ישעיהו לחזקיהו, שזה עונש על זה שיקחו ילדים יהודיים כאלה מיוחדים, ילדים יהודיים כאלה מיוחדים, ויעבירו אותם לבבל, ושם יעשו להם חינוך מחדש, יעשו להם סדרת חינוך כדי שהם יקנו את ה, את היסודות ה, את היסודות הבבליים. התעכבנו על הפסוק הראשון בספר, שהפסוק איך לעשות בו סדר, וממילא מלכות יהויקים, הכוונה היא למרד של יהויקים, ואחרת אמרנו שאי אפשר להסביר את הדבר הזה. אני מזכיר שדניאל וחבריו הם ראשוני הגולים. מותר לאכול פתקום או אסור לאכול פתקום? לא הכירו את זה עד אז, לא ידעו בכלל על מה מדובר. אין קהילה יהודית בגולה, אין מציאות כזאת, אין חיה כזאת. הם עושים את דרכם כסיירים בודדים בעולם האלילי, וזה מה שאנחנו נתחיל בעזרת השם בשבוע הבא. הם מחויבים למאבק אישי גדול על הזהות היהודית שלהם, כי אחרת הם יאבדו אותה, הם יאבדו את הזהות היהודית שלהם, כי אין להם שום דגם שהם יכולים לחכות אותו. נחשוב על עם ישראל, 11 שנים, סליחה, אמרנו 18 שנים לפני חורבן בית ראשון, עשרת השבטים כבר קרוב ל-100 שנה לא איתנו. עשרת השבטים, עם ישראל כולו נשאר יהודה ובנימין. המקדש כבר לא משהו. מה זה? בסדר, אבל תחשוב מה זה יחסית שכל עם ישראל עם עשרת השבטים יושב בכל מרחבי ארץ ישראל המובטחת. זה כלום. זה מספרים, אתה נבהל מהכמות הזו. זאת אומרת, למעלה משני שליש לעם ישראל אינם ונעלמו. ונכון הוא שלא מסופר פה שהופעל עליהם לחץ פיזי, אבל מסופר מאוד שהופעל עליהם לחץ מוכני מאוד, מאוד משמעותי. הם מאחזו במורשה, ובכוח האמונה שלהם הם החזיקו מעמד. וזה לא סתם שאנחנו אומרים עוד מעט נכנסים, גם האשכנזים מועילים בטובם להיכנס לסליחות, מי שענה לחנניה, מישאל ועזריה הוא יעננו. מה המשמעות של הדברים האלה? יש פה איזושהי ענייה. זאת אומרת, הניסיון שלהם לא על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי בני אדם שניסו אותם. וזהו, וראינו את השמות, שמות עם, עם איזשהם משמעות, איזשהם עניין. עכשיו, להם שינו את השמות, הם היו אנשים חשובים וכו' וכו'. בעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו נתחיל את הרעיון הזה. וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביי משתב. בקיצור, איך מתנהלת פה מערכת של ניסים כשהם לא מוכנים לאכול מאכלות אסורים ולא לשתות יינות אסורים? איך כל הדבר הזה מתחיל לבוא לידי ביטוי? ולמעשה, אם ראינו היום את המבוא ואת הכניסה ואת השערים שפותחים לנו את הדלתות לפני הספר המופלא הזה, אז למעשה לנושא הכבד הרציני בתוך הספר ניכנס בשבוע הבא. תודה רבה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.